למעשה עברנו כבר לט"ז, אלא אם כן יש עוד דברים שלא סיימנו פרק ט"ו, וזה אתם תגידו לי. פרק ט"ו זה הדבר האחרון שלמדנו. ודיברנו הרבה על שאול וההחמצה הגדולה שהוא לא הורג את הגג. החמצה זה חטא. הייתה אפשרות שהוא יעשה את הדבר הגדול ביותר, ושאול לא עמד בזה. ראינו שהמדרון החלקלק ששאול החליק בו התחיל מזה שהמטרה שבשבילה הוא יצא למלחמה מתחילה להיות מעוותת. הוא לא הולך להרוג את עמלק בגלל מה שכתוב בתורה, אלא מחפש סיבות. זה היה אחד הדברים שראינו. והוא מדרדר את העם לאט לאט, כן, העם מושפע ממנו, מה הראש טיפה זז הצידה, המחשבות הן לא לשם שמיים, אז גם הרגשות כבר לא לשם שמיים, והרצונות כבר לא לשם שמיים, ובסוף המעשים הופכים להיות אנטיתזה מוחלטת. דיברנו על נבל הקרמלי, שבעצם ההתחשבנות איתו היא החליקה את שאול, אחרי שהוא קיבל אישור אלוקי, אותי שלח השם למחות את עמלק, במקום לעשות את זה לשם השליחות, הוא משתמש בשליחות לשם המלכות, להראות שהוא המלך. מין איזה תעודת זהות. הנה, אתה רואה שאני המלך, פלומבה אלוקית, אתה נבל, נוכל ושקר, ואני האמת. כן? אבל זה בדיוק השתמש בתגה חלף. כן? מי שמשתמש בכתרה של תורה לעצמו, חלף מן העולם. ולכן הביטוי המאוד חריף שאומר לו שמואל, יען מאסת את דבר השם, ואם אסך ממלך. זאת אומרת, אתה השתמשת בנבואה, השתמשת, לא רק שאתה לא משרת את הנבואה, ומי שהיה בשיעורים הראשונים של תחילת דרכו של שאול, ששאלנו מה ראה הקדוש ברוך הוא לבחור בו למלך, וראינו שהוא המתאים ביותר, אין מתאים ממנו לדור, וההחמצות האלה, לאט לאט, שלב אחרי שלב, הן נגרמות מתוך מודעות לקויה, והידרדרות לתוך אותו מקום שהרצון לבנות לעצמו, לקחת לעצמו, מפילות אותו. כן. למה שמואל בוכה כל הלילה? זה דיברנו קצת בשיעור הקודם. זה סיימנו את השיעור הקודם. הבאתי לכם את הדעות של חוקרים, המכונים חוקרי מקרא חילונים, שהם כל הזמן אומרים ששמואל ניסה להכשיל, כן, התיאולוגים, התיאוקרטיה, שלטון התיאו, תיאו זה תיאור של הקדוש, לאלוקים, דתיות כזאת, שלטון הכהנים והנביאים, הם רוצים להכשיל את השלטון החילוני, כן, ככה הם מציגים את שמואל ושאול, היחסים ביניהם, ואנחנו הראינו לאורך כל הדרך שזה פשוט אי הבנת הנקרא. שמואל יוצא מגדרו כדי לעזור לשאול, הוא רואה בו מחליפו, הוא אומר, נגד השם ונגד משיחו, שם בנאום בפרק י' ב', הוא אומר לו, אותי שלח השם למשוכך למלך, ככה התחלנו את השיעור הקודם, שהוא אפילו מעוות את ההיסטוריה לטובת שאול, כדי שלא יטעה, אל תטעה, אל תהיה בעל מודעות נמוכה, תדע מי אתה, תדע מה אתה שווה. והדבר האחרון, זה מה שאתה מעלה פה, שהוא בוכה כל הלילה. הוא מנסה לבטל את הגזרה האלוקית. כל כך חשוב לו. עד כדי כך שגם בפרק הבא אנחנו נראה שלפחות חלק מהפרשנים רואים את ששאול עדיין נמצא אצלו עמוק. הוא לא כל כך מהר סס לוותר עליו. כן. תראה. פרשה פתוחה, אבל לא באמצע פסוק. נכון. אז זה יפה. זאת אומרת, פה רואים, למרות שזה, כן, זה כאילו הפסקות נשימה כאלה. זאת אומרת, לוקח קצת זמן עד שהוא מעכל ואומר חטאתי להשם, אבל זה בעצם כבר מאוחר מדי. זה כאילו רווח בין פרשה לפרשה, תרי פרשתה. לעומת דוד, אם תשווה את זה אצל דוד ושמואל ב', בוא נראה איך זה מופיע שם, כשהוא מוכיח אותו על בת שבע, בבוא אליו נתן הנביא. כן. אז גם שם כתוב, יש שם שתי פרשיות פתוחות, תסתכל, זה מאוד יפה. בפרק י"ב, פסוק י"א, נתחיל מי"א. כה אמר אדוני, הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעיך, ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת. כי אתה עשית בסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. פרשה פתוחה, דוד חושב כמה שניות, ויומר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני, ויומר נתן אל דוד, גם אדוני העביר חטאתך לא תמות. כן, ופה יש פרשה פתוחה באמצע פסוק. זה מעניין. אגב, אצל שאול ראינו הרבה מאוד פרשות פתוחות באמצע פסוק. לא יודע אם עמדנו על זה? לא הזכרנו על זה? אז זה חבל, כי זה קשור עוד לפרק י' ד'. פרק י' ד' מלא מזה, ממש. תסתכלו בפרק י' ד'. לפסוק י' ב'. בפרק, בספר שמואל א', שמואל א', פרק י' ד', פסוק י' ב', כן? ויענו אנשי המצבה את יונתן ואת נושא חילה, ויאמרו, עלו אלינו ונודיע אתכם דבר. פרשה פתוחה באמצע פסוק. פרשה סגורה באמצע, זה נקרא פרשה סגורה. כאילו, יש כאילו הפסק בתוך הפסוק. למה הרחיקו שלוש מילים אחד מהשני? למה עשו מרווח כזה במסורה? ככה זה כתוב במסורה. זאת אומרת, אילו היינו כותבים את זה עכשיו על מגילה, בכתב סתם, אז ככה היית רואה את זה בעימוד, זה המסורה. למה צריך את המרווח הזה בשביל הקריאה? זה בא לבטא את הטקטוקים של המוח. זאת אומרת, יונתן ונערו נושא כליו, מסתכלים בעיניים ככה, מחליפים מבט עיניים, מסתכלים אחד שלי בעיניים, והם מגיעים למסקנה שעכשיו זה הרגע פעל. כן? הוא אומר לו, פעל. ואומר יונתן לנושא כליו, עלה אחריי כי נתנם השם בידן, ביד ישראל. זאת אומרת, הוא מרגיש מיד את ה... הוא רק אמר לו, בואו ננסה, נראה מה קורה, והנה זה מתרחש לנגד עיניו. תסתכלו למשל פסוק יוטט. זה עוד קיצוני פה, על זה דיברנו. על זה דיברנו לפני שבועיים, או שלוש. ויזעק, סליחה, ויקעד דיבר שאול, כן, שאול אומר לכהן, אבי התמים, הגיש אהרון, הולך לשאול באלוקים, עד שהאהרון שם, הכהן מתארגן עם האורים ותומים, המחנה שם רועש וגועש, ויהי עד דיבר שאול אל הכהן והמון אשר במחנה פשתים, ויהיה לך לוך ורב, שוב, פרשה סגורה באמצע פסוק, ויומר שאול אל הכהן, אסוף ידיך. ומה קרה בתוך שלושת המילים הלא כתובות? אתה קורא את מחשבותיו של שאול. ליבו יוצא אל יונתן, שנמצא, הוא יודע שהוא נמצא במחנה האויב, האויב מריע, על מה חושב עכשיו שאול? שבתגובה לזה הוא מוכן להסתים לכהן את הפה, ואומר לו, אסוף ידיך, לא חשוב מה הקדוש ברוך הוא יגיד עכשיו, אני יודע מה אני צריך לעשות, והולך להציל את הבן שלו. הבן שלו בסכנה, הוא מתחיל לחשוב, בני, בני, מה אעשה לבני? בני שם נמצא, אבל אני עכשיו אקבל תשובה שלילית מהקדוש ברוך הוא, זה לא מתאים לי. אז הוא מעדיף לא לשמוע. ועד כדי כך שחזל אומרים, שבגלל זה הקדוש ברוך הוא לא ענה לו אחר כך, ולא בגלל חטא יונתן, שטעם מהדבש כמו שהוא חשב, אלא בגלל שהוא לא, כשהקדוש ברוך הוא, כשאני ביקשתי להגיד לך, לא רצית לשמוע, עכשיו שאתה רוצה, אני לא רוצה. אני אגיד לכהן ערף ידיך. והכהן לא מקבל שום, אין לו רוח הקודש, הוא לא מצליח לקרוא. אז הנה דוגמאות, שתי דוגמאות לפרשיות פתוחות באמצע פסוק. אז אתה מבין אצל דוד, שם מה שקראנו, אז קודם כל אתה רואה שזה, בכל זאת משאיר מקום לאיזה נשימה, קצת לעכל, כאילו בכל זאת אמרו לו ככה, עם האצבע. אז הוא צריך לעכל את זה והוא מגיב. באמצע פסוק זה הרבה יותר קיצוני. זאת אומרת, זה ממש מראה לך את החשיבה. אתה רואה על מה הוא חושב, שזה שקוף על מה הוא חושב, אז משאירים לך כמה נקישות כאלה על השולחן, שתקרא בסדר הנכון. אגב, אצל דוד שמה, הפרשה פתוחה, הסגורה באמצע הפסוק, היא תכניס לתוכה את פרק נון א' בתהילים. אמנם השאירו לך מרווח לשלוש מילים בלבד, 9 אותיות, אני יודע כמה אותיות שמה במרווח, אבל מבחינת התוכן, אם תקרא את פרק נון א' תוך כדי, כי ברצף, תנסו את התרגיל הזה. נגיע לשם עוד כמה חודשים או שנים. תקרא את זה ברצף, ת, תקרא את הפסיקה הזאת, תשים לך את פרק תהילים פתוח בצד השני, תקרא את זה, תקרא את נ"א בתהילים, ותמשיך לקרוא הלאה. ואז תגלה שזה מה שדוד עשה. זה מה שאמר לו בראש באותו זמן.
כל זה?
כל זה תכניס שם בפנים. כן. יש עוד כמה דוגמאות כאן שאני יכול להראות לכם, שבתוך פרשה פתוחה כזאת, הסגורה באמצע פסוק, אתה יכול להכניס איזה פרק. אצל דוד, זה דוד פרקי תהילים, אצל אחרים יש כל מיני הערות ממקומות אחרים, שאתה יכול להגיד, הנה זה עכשיו זה מתרחש. עוד שאלות אם יש על פרק תתוו, אם לא, אז נמשיך הלאה. קטון אתה בעיניך. כן. זה הוא ידע מראש. זאת אומרת, שמואל הבין שמה התקלה שקורית עם שאול, הרי זה לא התקלה הראשונה של שאול, זה כבר התקלה השלישית כבר, שפוגש אותה שמואל. שמואל פוגש אותו כבר בבעיה של מספר 3. והוא מבקש ממנו, אנא, אל תטעה בדבר הזה. כן? לא, הוא יודע שהוא קטון בעיניו. דיברנו על בן שנה שאול במולכו, ששמואל כנראה רק עכשיו פתאום מבין שהוא גרם, אנא גרמתי, אני גרמתי לו להרגיש בדיעבד, להרגיש קטן, ולא לעצור בעמי, לא לגרום לעם ישראל שייתה את ליבו, אלא העם יכול להטות אותו. הוא מרגיש את זה. שמואל מרגיש את ה... ולכן הוא מנסה למנוע את זה, בזה שהוא אומר לו, אותי שלח השם למשוכך למלך, ואתה הולך לקבל את התפקיד החשוב ביותר של מלך ישראל, זה להילחם בעמלק. אל תיפול.
למה
אנא גרמתי? אז זה, כשדיברנו על זה בשבועות קודמים, לפני חודשים, על פרק י"ב בשמואל א', הנאום הזה של שמואל, שהוא למעשה כאילו מעמיד את שאול בתור עונש. הוא אומר, תראו איזה דבר, אקרא להשם וייתן קולות ומטר וגשם ביום קציר, שופך עליו מים. הוא אומר, תראו איזה דבר רע עשיתם, לבקש לכם מלך. עכשיו, למה שמואל נפל בדבר הזה? וזה מיד מוריד את ליבו של שאול. שאול פתאום אומר, אז רגע, אז אני אבא או אמא? אני אבא רוצה אותי או אמא צריכה? כאילו, למי אני שייך? של מי אני מלך? של העם? העונש של העם? או אני... אז במקביל, גם שמואל אומר לו, למה שמואל לא הרגיש שהוא עושה לו עכשיו משהו, כאילו, מקרקם את פניו של שאול? כי הוא קודם אמר, שור מי לקחתי ושור מי זה, את מי רצותי, את מי עשקתי, העידו. כן, הנה השם והנה משיחו. הוא שם את שאול עם הקדוש ברוך הוא, אותו ואת העם מנגד, בואו תשפטו לפני שני עדים, הקדוש ברוך הוא ושאול המלך. אז שמואל חשב שהוא כבר פתר את הבעיה הזאת. שהוא כבר מבין מעצם במעמד הזה, שהוא מעמיד אותו עם הקדוש ברוך הוא במעמד אחד אל מול העם, שבזה המודעות שלו, למי מי שלח אותו ומי מינה אותך, למי אתה צריך להיות נאמן, נאמן הנבואה, הוא גם הפך אותו להיות נביא. ודיברנו על זה ארוכות, ששמואל בא ממשפחה שלא מכירה את הנבואה, ולא מוכירה את הנבואה, אולי אפילו עוינת את הנביאים ואת בני הנביאים האלה, הנראים להם קצת קלי דעת וכדומה. הוא הופך אותו לנביא, אז הוא חשב שזה יספיק. והטעות של שמואל הייתה בזה שהוא, כאן הוא נזכר בזה, שהוא איבד את השיעור הראשון כשהוא נחבא אל הכלים. זאת אומרת, אם שאול לא היה מפספס, תראו איך הענווה הפילה אותו. למה נכבאת אל הכלים? הרי אתה יודע שכל העסק הזה וההתכנסות הזאת במצפה הייתה בשבילך. מה אתה עכשיו הולך להיות ש"ג? נכבא אל הכלים, זה כאן לשמור על הכלים, הוא הלך לשמור. כל עם ישראל, כולם רצו שהגורל ייפול עליהם, אני רוצה להיות המלך, הוא רוצה להיות המלך, כולם רוצים להיות מלך. אז שאול אמר, טוב, בסדר, אני אשאר. מי מתנדב לשמור על החמורים ועל הכלים ועל הקופסאות? אני אשאר. נשאר להיות שומר מעל. אבל האצבע מופנית עליו, הרי ברור שבא עוד או לא מיש, שואלים, הגיע. ואז יתפסו אותך, אז למה אתה נכבה אל הכלים? עכשיו, בזמן שהוא נכבה אל הכלים, הוא הפסיד את השיעור הראשון על בקשת המלך. אילו היה שאול שומע את השיעור הראשון, לא היו מתקרקמים פניו בשיעור השני, ולא היה נופל בדעתו ומקטין את עצמו בפרק י' ג', בין שנה שהוא במולכו, ולא היה נופל בנסכלת לעשות... ומה שהוא עשה בפרק י' ג', ולא היה נופל עם הגזרה הזאת שהוא ניסה לעצור את העם בצורה פראית, ולא היה נופל, אני יכול לראות לך את סדרת ההשתלשלות, כמו שכבר למדנו פה, ראינו אותה. לא היה נופל בזה שהוא אמר, ישמעו העברים, לעורר את הצד האפל והנמוך של החברה הישראלית, ולא היה נופל עכשיו בעמלק. שמעתי את העם, יראתי בכל העם, הישמע בכל העם, ובעצם הוא רצה למקום באי כמחריש הזה, כשהבן בליעל שרק לו בוז, הנבל הזה ששרק לו בוז אז, שהוא הומלך, עכשיו להתנקם בו ולהראות לו, הנה, אתה רואה? אותי שלח השם. וזה להגיע לשיא השפלות. והכל נובע מהמודעות הלקויה, ושמואל תפס את עצמו לפני שהוא מטיל עליו את המשימה של מחיית המלאק, הוא ניסה לתקן את הפרלקסה הזאת, לתקן את הפזילה הזאת, שהוא כבר מרגיש בה, הוא רואה, משהו פה לא הולך כשורה, איפה הוא סותר, עד שהוא הלך אחורנית, וגילה שכנראה המודעות העצמית שלו לקויה. יש פה איזה, כמו הלבנה, חזל אומרים, כן? מלכות הזה כמו לבנה, שהיא מבקשת לעצמה, ואז היא מכי ועמיתי את עצמך. ועכשיו הוא במין איזה מודעות לקויה, יש פה ליקוי חמה, ליקוי לבנה. משהו פה לא מאיר, משהו פה לא נכון. ושמואל מנסה לתקן את זה. וגם כשזה נופל, הוא מנסה להחזיר את זה בתשובה, הוא מנסה בכל זאת לעשות איזה משהו. אבל זה כל כך קיצוני, שהוא משתמש בתורה לצורך עצמו, שזה כבר התהפכות מוחלטת. כן? הוא מוריד את התפארת אל המלכות. כן? ירידה נוראה של תפארת אל המלכות, שאצל דוד המלך, אגב, דיברנו על זה, כשעקבנו אחרי ארון השם, גם אצל דוד המלך, כשהוא לקח את ארון השם על עגלה חדשה, והיה פרץ עוזה, זוכרים שדיברנו על זה? ככה לפני כמה חודשים. גם שם, אותה טעות של דוד, שהוא מוריד את התפארת אל המלכות, ולא עושה הפוך, לא לוקח את עצמו אל התפארת. מעמיד את המלכות לשירות השליחות האלוקית, ולא להפך. כן, לא נושא, למרות שדוד ניסה לתת כבוד, ניסה לעשות איזה משהו, להראות איזה משהו, כאילו, כבודו של הקדוש ברוך הוא, אבל כבודו של הקדוש ברוך הוא זה שנעשה רצונו. זה קשור לפרשת השבוע של נשוא, שעשו בכתף איסאו, דבר שתינוקות של בית רבן יודעים, איך דוד כשל בו. אז הייתה מין איזו אווירה לשמה כזאת, הוא ניסה לעשות איזה כבוד. אבל הכבוד הוא שתעשה בדיוק את מה שנאמר, ולא לא איזה המצאות כאלה. למרות שהמחשבה הייתה חיובית. כן. כן, אז פה אני תמיד מציג, מה זה מעדנות? יש כמה אפשרויות, שתי אפשרויות. מעדנות, יש באיוב, איזה פסוק שאומר, שם מעדנות לרגליו, אתה שים מעדנות לרגליו, כלומר, לקשור בשרשרת, הוא קשור, והלך הגג מעדנות, כלומר שהוא קשור בשרשראות. כן, והביטוי שאומר, ואכן שר מר המוות, זה שהוא סבור ובטוח שעכשיו יבוא עם איש אלוקים קדוש ויפתח אותו מהשרשראות שלו, ייתן לו את הזכויות. שר מר המוות, כבר לא מפחד מהמוות. אין פחד מוות, הוא מואר כולו. אגב, אני תמיד אומר שכאן רואים יפה, התנ"ך משתמש בזה טקטיקה שהרבה משתמשים בה בספרות ובדורות מאוחרים יותר, זה להראות דמות דרך עיניים של מישהו אחר. זאת אומרת, אני מתאר מישהו, כאילו, אם היו עושים סרט, היו רואים אותך, כאילו, באישון העין שלי. נכון? כאילו, מצלמים אותי, ובאישון העין רואים, זאת אומרת, איך אתה תצייר את שמואל הנביא? איך אתה מדמיין אותו? אין לנו תמונה שלו. אבל תסתכל איך אנשים מתייחסים אליו, אז אתה מקבל את הפרופיל, אתה מקבל איזושהי תמונה. אם אגג מובל אליו מעדנות, כן, הולך ככה עם שרשראות, והוא אומר, כשהוא רואה אותו, הוא אומר, אכן שר מר המוות, אתה רואה שיש איזו דמות מלאכית כזאת, איזו אישיות, כמו רבי לוין כזה, הרב קוק, אני יודע, רבנים גדולים, רבס, כאלה ענקיים, שכולם אהבת אנוש. אז הגג בטוח שעכשיו הוא משתחרר מהפחד. לכן שר מר המוות, הוא אומר. אז אומר לו שמואל, כאשר שיקלה נשים חרבך, כן תשקל נשים ממך, אבל ישוסף אותו בגלגל. הדימוי והמעשה לא חופפים. בסדר? מובן התמונה. הפירוש השני זה שהוא אומר אכן שר מר המוות, שכוונה שהוא כבר מת למות. כבר מעדיף למות משהו, אבל נראה לי שהפשט היותר קרוב זה מה שאמרתי קודם. כן. ככה גם אני חושב, אפשר גם את זה להסביר, מעדנות משון רידון, והלך ככה כמו איזה בטוח שהנה עכשיו הוא מקבל את זכויותיו, כי על פניו נראה שבאמת שאול התייחס אליו יפה. כן, עכשיו ייתנו לו את הזכויות, יחזירו אותו למעמדו, ישחררו אותו, יאללה. אבל הפסוק באיוב מורה שזה כנראה דווקא בשרשראות. דווקא עכשיו לאחרונה יצא, אני קניתי, יצא אנציקלופדיה מילון של המילים בתנ"ך. לא כמו קוקודנציה, אלא ממש מילון. והמילה הזאת באמת, אם אני זוכר נכון, הוא מביא שם את שתי האפשרויות. שזה יכול להיות גם מעדנות מלשון עידון, וגם מלשון השלשלאות. אם אני זוכר נכון, נדמה לי שהוא מביא את זה, קדרי נדמה לי הוציא את זה. משהו בהוצאת בר אילן, יצא, זה משהו יפה, יפה מאוד. לא, שמואל כותב את זה, זה תיאור של הגג, מתארים את הגג, וילך הגג מעדנות. וילך אליו הגג מעדנות. כן, אבל המעדנות מתייחס אל הגג. זה אפילו בסמיכות, זה אותו משבצת. וילך אליו, פסיק, הגג, פסיק, מעדנות. כן, עוד הערות או שאחרונות ככה לפני שנקרא את פרק ט"ז. כן. כן, אתה שואל את שאלת המלאכים. יפה, הנה אתה עכשיו ממש שואל את שאלת המלאכים. דוד באחת, הפוך, שאול באחת ולא עלתה לו, דוד בשתיים ועלתה לו. מפקד שהוא עשה, נכון? עשה מפקד שלא כדת, ובת שבע. והוא נשאר מלך לעולם, לא, הקדוש ברוך הוא לא... אבל אתה רואה שכנראה שזה משם אחד. כאילו, באמת החטא הגדול זה מה שקראנו פה על המלאק. זה כנראה הנתפס כדבר הנורא והיום. כן, אתה שואל שאלת המלאכים, לא פייר. אז יש כמה הסברים, כמה התייחסויות. הערה מאוד חשובה. אולי בהמשך, כשניפגש יותר עם דוד, דמותו של דוד, אז נגלה מה ההבדל בעצם. הראשון שאני ראיתי שממש מתייחס לשאלה הזאת, חוץ מדברי חז"ל, שאם אני זוכר נכון, יש תשובה בחז"ל. חז"ל עונים שם תשובה. הם אומרים, יש אפילו, יש עוד מדרש נוסף שהוא על אותו מישור, שדוד המלך כאילו מתגאה ואומר שדבר השיר אשר שר ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. כן? כאילו הוא משווה את שאול לכל אויביו. שאול היה סכנה גדולה מאוד לדוד, הוא נראה את זה בהמשך. עכשיו אנחנו נכנסים שם לפרקי המרדף בין שאול לדוד, שזה מזכיר לנו קצת את ימינו. וחז"ל אומרים שכשדוד אמר את זה, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תזוח דעתך, שאילו היית אתה הוא והוא אתה, כמה דודים הייתי מעביר מפניו. זאת אומרת, אל תחזיק מעצמך, זה מזלך שאתה נולדת דוד ואתה הבא בתור, והוא שאול והוא שם. זה לא אתה, זה אני, אומר הקדוש ברוך הוא. זה בין תשובה גם לשאלה שלך, שכאילו יש פה באמת איזה בעיה בהנהגה האלוקית, איך זה ש... אבל מי שבאמת מתייחס לזה יפה מאוד זה ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו. זה כאילו מין איזה... כן, יש דברים שהם... כמו שאתה נוצרת גבר, מה יפה גוי? יהודי נולדת, מה זאת אומרת? מה? כל גוי שנולד גוי יש לו את הבחירה החופשית להתגייר, אבל אין לו את הנסיבות. לא כל אחד זה רות המואביה, שזה נס כזה. וגם רות המואביה פגשה את נעמי. ונעמי, היא פגשה אותה בטרגדיה איומה, היא הייתה שותפה לכוחות נפש אדירים שצריכים להתגלות כדי להיחשף לישראליות. לא כל ישראלי שמאבד את משפחתו הופך להיות נעמי. מודה בגורלו אמר, ואומר לקדוש ברוך הוא, יצא ביד השם. אז הוא אומר, נסיבתי כזה, נכון? זה משהו תכנית אלוקית. מצאתי את דוד עבדי. כן, הקדוש ברוך הוא חיפש מציאות וגילה, מציאה. אז זה לא משהו כאילו... זה בחירה, אתה מבין, אנחנו בתוך, הכל בתוך בחירה, רות הייתה צריכה לבחור, הרי שעורפה בחרה, ונעמי אומרת לה, תלכי הביתה, תחזרי גם את, והיא בוחרת, היא דבקה בה, זה לא עושה את זה מתוך, זה לא איזה גזירה קדמונית שיש על רות, והיא כמו רובוט, פועלת, בלי שום שיקול דעת. בועז אותו דבר, הוא יכול, כשהוא גילה אותה בגורן שם, שוכבת למגדה, הוא יכול להשחיל איזה כללה, וזה ייגמר כל העניין. הכל נעשה בבחירה, אבל בגלגלים אלוקיים. זאת אומרת, שהבחירה האנושית הופכת להיות לבחירה אלוקית, זה... מה?
מי הבחירה?
הבחירה לרות ולנעמי ולבועז, כולם פעלו מתוך בחירה, קראנו את זה... מה?
בחירה?
בוודאי ששלהם, אבל הגלגלים האנושיים פתאום תורמים וגלגלים שמימיים. גם בהבנות זה ככה. לפעמים אדם יכול לחתוך חטא, והוא לא מבין איך הוא נפל שם, וכותב את זה בהשילוח, בפסקה מאוד... קשה וצריך זהירות רבה שמטפלים בה ולומדים אותה. אבל הוא כתב, כמו שחז"ל אומרים, לא היו ראויים ישראל לאותו חטא, אלא ללמד תשובה. יאללה, אבל הם חטאו. דוד אומר, אותו דבר דוד, לא היה ראוי דוד לאותו חטא, הנה עכשיו אנחנו קצת מקילים על דוד ותבין למה הוא כאילו עומד למרות חטאו. לא היה דוד ראוי, ויסע את השם את דוד לאמור, נמנות את ישראל. זה קשור לפרשת במדבר. מה זה ויסע? דוד בחר או לא בחר? הוא פעל כמו רובוט או שהוא פעל... כן? זה משהו מאוד קשה. הוא בחר, הרי היה שהוא אומר, אני השם, אני עליי, בי האבון. הוא לא אומר, אתה עשית לי, גרמת, ששמתך, מה אתה רוצה ממני? הוא לא אומר כמו שאול, העם, אני, לא אני, זה לא אני, זה הם. הוא אומר, אני. אז, זאת אומרת, שהוא הרגיש את הבחירה, הוא הרגיש שהוא קשל. אבל הנסיבות הביאו אותו לשם כך. ולקדוש ברוך הוא היה איזה חשבון, אז זה נעשה דרך הבחירה של דוד. אותו דבר, חטא בת שבע, אומרים חזל, לא היו ראויים, לא היה ראוי דוד לאותו החטא, אלא כדי להראות תשובה ליחיד, שאם יבוא אדם ויגיד, עבוד לי, אז יגיד לו, הנה, תראה דוד, מה, איזה חטא נורא והיום, והוא חזר למלכותו, לא איבד את מלכותו, אומנם שילם מחיר קשה מאוד, שגם זה צריך לדעת, לא כל חוטא צפה לקבל ישר סליחה ומחילה, צריך גם לשלם מחיר, יש מחיר, של צער ושל כאב ושל איסורים ושל... זה לא פשוט. אז זה, מי שאמרתי מתייחס יפה מאוד וחשוב מאוד לשאלה הזאת שלך ישירות, שאלת המלאכים נקרא לה, זה רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, והוא, אם אני זוכר נכון, ככה אני מתמצת אותו, הוא אומר שזה תלוי באופי החטא, שדוד חטא בחטאים שהם פרטיים. אמנם הם קשורים לממלכה, בתור מלך, גם מפקד העם זה מלך פוקד, גם בת שבע הוא לקח אותה מתוך דין המלוכה, כל היוצא אצל מלחמות בית דוד, גט קריטות קוראת לאשתו, זאת אומרת הנסיבות. בסדר, זה מצד ה... נכון שזה מצד המלוכה, אבל זה חטא פרטי. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא בייעוד שלו כמלך. זה רק מלך יכול לחטוא כזה חטא, כי מי יכול לפקוד את העם? אם אני אתחיל לספור פה אנשים, זה לא יעשה שום דבר, שום נגף לא יהיה בעם אם אני אפקוד אותם. כי מי אני בכלל? אבל כשדוד המלך פוקד את העם, אז יש נגף לפקוד אותם. ומהצד השני, דוד ובת שבע, גם שם זה אמנם היה, הוא ראה את ברוח קודשו, את שלמה בונה בית המקדש, הוא ראה שזה שם האורות הגדולים, אבל גם זה עניין פרטי, כי זה יצר. יצר אנשים טיפשים, יש פסוק כזה בעמוס שאומר, כדוד חשבו להם כלי שיר. כל אחד שמנגן בגיטרה חושב שהוא דוד המלך. הסתכלו ליד הכותל, תראו, יש הרבה כאלה. ועוד אם הוא נגן בנבל, בכלל הוא כבר שם כתר על הראש, והוא המשיח. אז כל אחד שיש לו קצת יצרים רעים, אז הוא אומר, נו, גם דוד המלך היה לו יצר רע. משווה את עצמו לדוד. אז תשווה את עצמך גם לעונשים שהוא קיבל, ולתשובה שהוא עשה, עד הסוף, אם כבר, אז כבר. אז אתה מבין, רוצים להראות, אמנם דוד המלך אתה, אבל זה בחטא שכל הגדול מחברו, יצרו גדול יותר, אז יש איזה אדם אחד שהיצר רע שלו באמת יצר רע, ובאמת הוא עושה דברים של רוע נוראי. וזה דוד המלך, זה משהו מאוד חזק, שדחף אותו לאיזה מקום פינה, אבל זה אותו מנגנון, פרטי. שאול המלך, אומר על זה ספר העיקרים, החטא שלו היה במלוכניות, במלכי, במלוכה שלו. זאת אומרת, הוא כן, כל הייעוד של שאול כמלך, למה מינו אותך להיות מלך, זה שתשמע לכל השם, ואתה שמע לכל דברי השם. ולא רק שהוא לא שומע לכל השם, הוא מהפך את זה לעצמו, הוא לוקח את המלוכה לעצמו, הוא גנב. זה גזל. איך אתה גונב את המלכות? זה שלך? זה לא רק המלאק הספציפי. כי ודאי, יהיו שם הרבה אנשים. אתה רואה, אנשים אחרים שלקחו שלל. מה איתם? הם גם עברו. אבל אם המלך עבר, אז מה רוצים מהם? הם רק מילאו פקודות. או רק ראו את חיכו את המפקד. אז זה, בשבילם זה חטא פרטי, אבל הוא חטא בממלכה. חטא הממלכה היה פה. לכן, שאול באחת, ולא עלתה לו. כי הוא, אגב, כאן אנחנו רואים מההסבר שלו, של הספר העיקרים, שבאמת כל החטאים של שאול הם מאותו עניין, אותו בנייניו. ההתנקרות לנבואה. הוא לא מחכה לשאול, נשכל תעשו, הוא לא מחכה לשאול, לשמואל, שיקריב קורבן. למרות שהוא אמר לו שזה מה שהוא צריך לעשות, אם הוא יורד לגלגל, תחכה שבעה ימים, ואחרי זה אני אבוא ויקריב קורבנות, ויתפלל בשבילך, ואגיד לך מה לעשות. הוא לא עשה. בנבואה, כשהוא סותם לכהן את הפה, שוב, טעות במלוכה, בנבואה. בזיקה שבין המלך לנבואה ולאלוקים, זה בדבר עצמו. אז שלוש פעמים נופלים באותו דבר, אז זה כבר בוחזק, כבר לא עומד יותר. שמה לתת לו מלוכה, הוא מקלקל אותה, או מתקלקל על ידה. בסדר? אגב, אתה תראה אחר כך שכל המרדף שלו על שאול, של שאול אחרי דוד, זה על אותו יסוד. הוא רוצה לקחת את הממלכה לעצמו, פיתרו אותך ואתה נאחז בקרנות, כאילו שזה הבית שלך. רוצה לתת את זה ליונתן גילך? מה, זה שזה פרטי? כן. יש מפגש אחד אחרון, אצל בעלת האוב. אז זה נגיע כשנגיע לשם. קודם כל, אתה מבין שיש מי שעושה עבירה, מתבייש בה, מוכלים לו על כל עוונותיו. ומאיפה חזל לומדים את זה? מאיפה חזל למדו את זה? כל העושה עבירה הוא מתבייש בה, מוכלים לו על כל עוונותיו. מתבייש בה? טוב שאתה לא יודע. ברוך השם. אני בא בצינות, טוב שאתה לא יודע. אני לא רוצה לקלקל את הנוער. למה זה אדם עושה עבירה ומתבייש בה? מתבייש, הוא מרגיש רע עם עצמו. מי ייתן מותי, אני? אני יודע מה זה מתבייש. זה לא נעים. זה קשה מאוד. אז מאיפה חזל למדו את זה? חזל למדו את זה ממה ששמואל אומר לשאול כשהוא מעלה אותו בבעלת האוב. שאז הוא אומר לו, אתה מחר אינך, אתה ובניך איני. הוא לא אומר לו, אתה מת מחר. הוא אומר, אתה מחר איתי. מה זה? אני בטוח שיש פה הרבה אנשים שהוא, והם אומרים לה כזה משפט, הם אומרים, טוב, אוקיי, אולי לא הספקתי הרבה בחיים, אבל להיות עם שמואל בעולם הבא, זה לא רע. לא רע זה מילה קטנה, זה בעולם אחר כבר. אתה ובניך אימי במחיצתי. למה? למה? כי הוא אמר לו את המשפט הבא. הוא אמר לו, כי אני קרא, למה הרגזתני לעלות? הוא שואל אותו שמואל. אז הוא אומר לו, אני פניתי אליך ולהורים והתומים ובחלומות, והשם לא עונה לי. מה הוא לא הזכיר? את ההורים והתומים. למה הוא לא הזכיר את ההורים והתומים? כי הוא לא, יש בו מספיק, גם במצב כזה קשה, נפשי, הוא מספיק בעל תובנה לא להזכיר את ההורים והתומים אחרי שהוא שחט את כל הכהנים, בנוב. אז הוא לא מזכיר את ה... הוא מתבייש להזכיר שהוא הרג את הכהנים. עושה עבירה ומתבייש בה, ותראה איזה עבירה, על מה מדובר פה. זה מעוות לא יוכל לתקון. רוב העבירות, חוץ מבאמת ממזר, או נדע מה, לא להגיד קריאת שמע, וכל מיני כאלה דברים, שזה את הזמן אי אפשר להחזיר אחורה. אבל כל העבירות האחרות, אם לא נולד ממזר, ואם לא זה, אז אפשר, יש תשובה בעולם. יש תשובה בעולם. אז אמנם אומר, אכתה ואשוב, לא מוכלים לו, אבל יש תשובה. הרב קוק כותב בורות התשובה שגם כבדה לדברים המעכבים את התשובה, זה עד שאדם רוצה לחזור בתשובה. אבל אם אתה כבר רוצה לחזור בתשובה, סימן שזה לא מעכב. אז כבר גמרנו. אז אתה כבר משוחרר מזה. צריך קצת להתאמץ, אבל... אז ה... כן, וזה חזן אומרים, כל העושה עבירה הוא מתבייש בה, מוכלים לו על כל הבנותיו, אחרת אנחנו במחיצתו של שמואל. עם כל מה שהוא עשה, כל מה שאמרנו עליו, איך הוא איתו במחיצה אחת. אגב, זה שוב קשור ל... איך חזל תפסו את היחס של שמואל אל שאול. אפילו כשהוא מרגיז אותו אחרי 120, מרגיז אותו שם, הוציא אותו מעולם האמת לעולם השקר עוד פעם, הוא מחבק אותו. הוא לא נותן לו על הראש. הוא לא מזכיר אל ההורים והתומים. הוא כאילו מתנצל, הוא אומר, צר לי מאוד, והפלישתים עלו עליי, והשם לא עונה אותי, לא בחלומות, ולא בנביאים, ולא ב... ואת ההורים ותומים הוא לא... מה לפני? אתה מדבר על מה?
על הדבר הזה, שאחרי מלחמת המלך, ששאול ושמואל כבר לא נפגשים יותר.
אז אני אומר.
זה לפני ההורים ותומים.
זה מה שהזכיר, לכן הזכרתי בעושה עבירה ומתבייש בה. זאת אומרת, הוא לא יכול לעמוד מול פניו של שמואל. אחרי ששמואל אמר לו את מה שאמר לו פה, ושמואל לא הולך אליו, כי אין בשביל מה. אגב, כל פעם שהוא באמת נסה להתפגש עם שמואל, הוא נעצר, אתה תראה את זה בהמשך, כשדוד, הוא רודף אחרי דוד, הוא מגיע לנהיות ברמה. הוא לא מצליח להגיע לשמואל, רק לתלמידים שלו, שם הוא נעצר בדרך. מפושט את בגדיו, יש שם תיאורים שלמים, מעניינים מאוד, אנחנו נגיע לזה. זה פרקים מדהימים, המעבר משאול לדוד, זה פשוט סיפור מדהים איך זה קורה, איך המעבר הזה מתרחש. וצריך ללמוד את זה הרבה מעיון, כי זה מה שאנחנו הולכים לעבור בתקופות הקרובות. מה זה? שאול נעצר. באיזה הקשר אתה שואל? למה הוא נהיה צר לדוד? אז את זה אנחנו נלמד בשבועות הקרובים. זה יהיה השיעורים ב... כן. כן, אז זה מישהו שאל שבוע שעבר, שיש פה סתירה פנימית מובנית. שקדוש שמואל אומר לו, כי לא אדם הוא להינחם, כי לא אדם הוא להינחם, לא ינחם, כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, הוא אומר לו. והקדוש ברוך הוא בלילה קודם אומר לו, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך. ותשובתנו הייתה, כששמואל אומר את זה לשאול, מה אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ישמע בתשובה, כאילו שאתה עושה, הוא לא ינחם. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר, מי אומר לו מה תעשה ומה תפעל? הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, ניחמתי. למרות שהמילה, אתם מבינים שהמילה להינחם, יש בה כמה קונוטציות, כמה הקשרים. להינחם זה שבאמת, מלכתחילה הוא היה ראוי להיות המלך, אבל פה, זאת אומרת, הוא כאילו אומר לשמואל, אל תתפלל בעדו. שמואל הוא כמו משה, הוא יכול להפוך. גם על עם ישראל הקדוש ברוך הוא אומר, עזוב, בואו נמחוק אותם, נעשה עם חדש. ומשה עומד בפרץ. שמואל גם הוא חליל עלי מחתו להשם, להתפלל בעדכם ולבטל את כל הגזרות הרעות וכל ה... וגם פה הוא הולך לבטל את זה. הוא צועק אל השם כל הלילה, הוא רוצה לבטל את הגזרה. הוא יכול, הוא מסוגל. עד כדי כך הוא מסוגל, שכשירמיהו בפרק תתוו בירמיהו, יש פרק מדהים, פרק הבצרות נקרא, ירמיהו פרק י' ד', ראוי מאוד כל פעם שאדם מרגיש מצוקה קשה, בייחוד את צרות הכלל, להגיד את הפרק הזה, פרק תפילה יוצא מן הכלל, שירמיהו אומר, אמנם התוצאות הן לא מחמיאות, אבל רק להגיד כזה פרק, זה מדהים. אם תהיה קשרה השעה, אם השעה קשרה לפני השם, אז הפרק הזה בוקע רקיעים. איך אני יודע? פרק י' ד' בירמיהו. ירמיהו הרי רואה את הסוף המר במו עיניו. הוא רואה איך זה בצעדי ענק הולך ומתקרב אל הסוף. הוא מנסה למנוע את זה בתפילה שלו. פרק י' ד' על הבצרות. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, פרק י' א', אתה אל תתפלל באדם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, כי אינני שומע בעת קוראם אליי בעד רעתם. וכמה פעמים הוא חוזר ואומר לו, אל תתפלל ואל תתפלל. כן, בפרק י' פסוק י' הוא אומר לו, אתה אל תתפלל אליי, אל תתפלל באדם הזה לטובה, כי יצומו אינני שומע אל רינתם, וכי יעלו עולה ומנחה אינני רוצם, כי בחרב וברב הדבר אני מחלה אותם. כן, ואז הוא מתפלל תפילה ממשית, ממש תפילה כבדה ביותר, פסוק י' המאוס מאסת את יהודה, אחרי שקדוש ברוך הוא אומר לו שלוש פעמים, אל תתפלל, דווקא הוא מתפלל, ממש תפילה קורעת קירות. המאוס מאסת את יהודה, אם בציון גאלה נפשך, מדוע הכיתנו ואין לנו מרפא, קווה לשלום ואין טוב, לעת מרפא והנה ועתה. ידענו השם רשענו, אבון אבותינו, כי חטאנו לך, אל תנעץ למען שמך, אל תנבל כיסא כבודך, זכור אל תפת בריתך איתנו. היש באבלי הגויים מגשימים, אם השמיים ייתנו ריבים, ממש תפילת משה, ממש תפילת משה. הלא אתה, השם אלוקנו, הוא השם אלוקנו, נקווה לך, כי אתה עשית את כל אלה. איך מגיב הקדוש ברוך הוא לתפילה הפורצת הזאת? ויאמר אדוני אליי, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי את העם הזה, שלח מעל פניי ויצאו. תראו איזה תגובה לתפילה הבוקעת, אחרי שהוא אמר לו שלוש פעמים, אל תתפלל באדם ואל תיסע כי זה לא יעזור. הוא בכל זאת מתפלל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, ירמיהו, זה לא אישי. גם אם משה ושמואל יעמדו פה, עבוד, נגמר, לא ישמע. אז מצד אחד הוא נותן לו סתירת לחי, הוא לא שומע את תפילתו. סתם תפילתי, אומר ירמיהו על עצמו בפרק ג' באיכה, זה הרי הביוגרפיה שלו, סתם תפילתי. ומצד שני, תראו איך הוא מחבק אותו, הוא נותן לו, שם אותו בשורה אחת, עם משה, שמואל וירמיהו. משה, שמואל וירמיהו, בשורה אחת. אין? אז לכן כאן אני יודע שהתפילה הזאת, אם היה שעת רצון, שם זה פשוט הולכים לחורבן, אז זה לא מועיל. הקדוש ברוך הוא החליט בילה, איך כתוב שם בבילה ולא חמל על, אין? אשר בניתי אני הורס, ואת אשר עשיתי אני, כן, אז... כן. כן, אז בואו... לא, יותר מזה. אתה, אומר לו הקדוש ברוך הוא לירמיהו, אתה תעיף אותה מפה. וזה בדיוק מה שירמיהו עושה בנבואות שלו. ירמיהו גורם להם את החורבן. הוא מודע לזה. ואז הוא אומר, אני לא רוצה להינבא יותר. עד שאני הולך להתפלל עליהם, אני פשוט אסתום את הפה ולא אתנבא, אז המצב יהיה יותר טוב. לפחות אולי לא יחרף את המקדש. הוא מגלה לאט לאט שהקדוש ברוך הוא פיתה אותו, ואמר לו, בוא, תחזיר אותם בתשובה, תעשה. ובעצם הוא לא מחזיר בתשובה, אלא בדיוק מעצבן אותם, ומרגיז אותם, ואנחנו צועקים, לא לפנות את גוש קטיף, אל תפנו, וטיפשים, תראו מה עשיתם. ואז הם עושים תוכנית התכנסות, אולי אתה רוצה לשתוק, לא נצעק, לא נגיד להם שום דבר. כי אם אתה אומר, אז הם עושים דווקא. אז זה מה שירמיהו מרגיש. ירמיהו אומר, אני מתפטר. אמרתי, לא אנבא ולא אדבר בשמו. היי כאש בליבי, כאש בנעורת. ניסיתי חלקל ולא אוכל. מנסה למנוע, לכבוש את הנבואה, אבל לא מצליח. מדי אזעק, מדי אדבר, אזעק, שוד ושבר אקרא, כולו לועג לי. הוא מרגיש שדווקא הנבואות שלו גורמות לאסון. הוא בעצמו מחריב, הוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא, תקרא עכשיו את ירמיהו פרק א', תראה שהקדוש ברוך הוא ממנה אותו. אני ממנה אותך להשבית ממלכות, אתה השרביט שלי, אתה תעשה פה הכל. מה?
אתה השליח
הבא. אתה השליח. תשמע, גם הקלקולה הוא לטוב. בשלושה ארבע פסוקים האלה, יוטט שם. זה כבר, אתה רואה שזה לחץ כזה, הוא לא יכול לכבוש את תפילתו. טוב, בואו נחזור חזרה לפרק ט' ז'. האמת, יש עוד בפרק ט' ו', אבל יש איזה, יש בי איזה רצון ככה להמשיך, אז בטח גם לכם. אז פרק ט' ז', נא לקרוא, כל פרק ט' ז', פרק קצר, יחסית, נא לקרוא את פרק ט' ז'. הגיע זמן דוד, נא לרשום ביומנים, הגיע זמן דוד, הרי טבעי, לא? הוא נולד לפני יומיים, שלושה. רק ביום חמישי, רק ביום שישי נולד דוד. שבועות? יום הולדת לדוד? גם זה, התפארת, נכון? זה מתן תורה? בוודאי, התפארת זה מתן תורה. ודוד זה המלכות. המלכות זה האחרון שבאחרונים. עולם המעשה. לכן המשיח בא בסוף. להר ציון. מסורות זה דבר חשוב. לא התגלה לי בחלום שכן, ולא התגלה לי בחלום שלא. אין לנו אלא מסורת שבידינו. סיימתם? שנייה. כן, שאלות. קצת. יפה מאוד. מה זה רוח הרעה? זה משהו שאנחנו לא מכירים. מה זה רוח רעה? אנחנו נפגוש את זה, נשים על זה אצבע. כן.
הנער הזה פה, שהוא לא ברור כאילו מה, מאיפה הוא מגיע, מי הוא מגיע.
איזה נער אתה בדיוק מזהה?
ואחד מהנערים, ויאמר, הנה
ראיתי, יפה. חז"ל יודעים להגיד מי זה הנער הזה, אחד מן הנערים. מישהו שדואג, שלא יהיה טוב. דואג, דואג האדומי, אומרים חז"ל. איך הם ידעו? זו שאלה יפה, איך הם ידעו? כן. אתה נער, הוא אומר לו. יפה מאוד. פתרת לי את הבעיה הקודמת. איך חז"ל ידעו שזה דואג האדומי? כי הוא מדבר על שם העתיד. ברוח הקודש אמרו. דואג האדומי רואה ברוח הקודש. אומרים חז"ל, כל מה שאמר לו דואג, הנער הזה אומר לו, אומר, גם יונתן בני, גם יונתן בני, גם יונתן בני. וזה זה לא עתיד, זה הווה. וזה עוד אין קבלות. אין, אגב, זה מדהים. מה, זה סתם איזה רואה צאן מנגן בחליל, וכבר דואג האדומי יודע שהוא יודע נגן. הנה ראיתי ולבן איש... מה? מאיפה? ואתם תכף תראו שהדוד הזה לא היה טיפוס סלבריטי כזה, אחד שמפורסם. לחלוטין לא מפורסם. מוכבה ומוצנע. ביישו בו קצת. נראה את זה בהמשך. כן? נבון דבר. אז הגמרא אומרת, יש בגמרא רשימה, כל מילה שעובר פה נותנים לזה, עסוק השמטה לי... לא, זה השם אמו. עסוק השמעת לי בדריכת, הוא יודע נבון דבר, הכל שהוא מגיע במהירות לתכלס. על מי הוא מקובל בדיוק?
הוא
רואה, כן. אגב, זה לא אומר שפה הוא רשע, אמנם חז"ל אומרים הכל בלשון הרע אמר. אתה רואה שאדם יכול להיות בעל רוח הקודש ולהיות עם עין הרע, כן? משהו ודומה. כן. מה? כן. או, שאלה יפה מאוד. למה נחרדו זקני העיר? מה? לא סרצח, מה קרה? נחרדו זקני העיר. כן. אותו דבר? יפה מאוד. יפה. כן. אז חפשו שם בסביבה, יש שם עוד איזה ארבע שאלות מוכרות. כן. יפה מאוד, שאלה מצוינת, הפרשנים מתחבטים בזה מאוד, מאוד קשה. מילא, כן, תראו, אני חוזר על השאלה. שמו לב לזה שכשעוברים כל הבנים של ישי, מגיע הראשון, נכון? יודע שמואל שהוא בא לפה בשביל להמליך מלך, והוא זה, ככה מסתכל כבר על הראשון, על הפתחה, הוא נורא רוצה, זה כנראה בגלל שהוא נורא רוצה להסתלק מפה. עושה רושם שהוא לא כל כך רצה להיות פה. אז הראשון שמגיע, הוא אומר, אך, נגד השם משיחו, נו, ברוך השם, מצאנו, לא יודע לשמור על השם, לא נגד, עצור! מה אתה מסתכל? מה אתה מסתכל על המראה שלו? אבל זה מאוד תמוה. למה? ויותר מזה, הוא אומר לו, כי מאסתי, הוא לא כאשר יראה אדם לעיניים, כי אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב, כי מאסתי הוא.
זה מגלים לי, על מי נטשת מהפה?
למה? למה אתה אומר, זה כזה נורא והיום? כשנגיע לשם אתה תתחרט על מה שאתה אומר. אתה תראה שהוא היה חכם מאוד. איש נבון וחכם. כן, אדם חכם מאוד. אבל לכן הפרשנים, בואו נגלה לכם פה סוד, כי פה באמת זה באמת דבר מפתיע ביותר. למה? הרי שאול המלך, בשביל להגיע להיות מעוס, עבד קשה. כמה שנים טובות עד שהוא הגיע למדרגה של מעיסות. מה עשה? מה עשה אליו? מה רוצים בחיים שלו? מה הוא עשה שהוא נהיה מאוס? כבר עוד בלי כלום, לא מספרים שום דבר, כבר הוא מאוס. אומרים חז"ל, שכשהגיע שאול, זה קשור למה שאתם הערתם קודם, אתה הערת, אני חושב, שהגיע שמואל אל הבית של ישי, הוא רואה את אליאב, ואליאב הוא גבע קומה, זה דז'וו, הוא רואה עוד פעם את שאול מול העיניים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אך נגד השם משיחו, שזה שלחת אותי, תשאיר את שאול, מה הוא כבר יותר טוב משאול? תשאיר את שאול, אך נגד השם משיחו הקיים, מישהו כבר משיחו. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תבט אל גובחו ואל מראה קומתו, כי אשר ידע אדם לעיניים, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, כי מאסתיהו את שאול. אז הנה עוד עין הוא מנסה, אתה מבין? עד הרגע האחרון הוא מנסה להחזיר את שאול למקום. לא רק שהוא לא שם לו רגליים, ולא רק שהוא לא שמח שהוא נפל את האתאיסט הזה, אני לא יודע מה, הלא מאמין באלוקים ההוא, החילוני הזה, אלא הוא מנסה עוד להביט אותו חזרה, הוא כזה ממלכתי, כשבאים להבליך את דוד המלך הוא לא רוצה. מדינת ישראל, זהו, זה מה שאני רוצה. תחי מדינת ישראל, עם כל הקשיים שבא, ועם כל הכישלונות שבא, ועם ה... אז זה לפי הפירוש הזה. לא זוכר כרגע מי אומר את זה, המלבי, הוא אחד הפרשנים. אך נגד השם משיחו. נכון, זה באמת מסביר, אתה עכשיו אומר מדרש יפה, שצריך למצוא אותו, אני זוכר שראיתי אותו, אני לא זוכר איפה, שהנושא כלים של יונתן שטיפס איתו שם על הסלע, היה דוד, היה דוד, נער בן 18 לפי אפשרות אחת של חז"ל, או בן 28 לפי אפשרות אחרת, וכבר היה איש חי, כבר הביא הוכחות שהוא יודע מה שהוא עושה. זה, שוב, אם אתה אומר שזה על דרך ההווה, אבל חז"ל, אתה רואה, זה, אז תגיד, מדרשים חלוקים. אלו, כן. אתה יודע מה? בוא לא נגיד שהוא יודע. למה הגעת למסקנה שהוא יודע? נו, אז מה? יקבל ברוכה, מה זאת אומרת? אני היינו בשבת, היינו בקרלין, זו הייתה חוויה מדהימה. כן, חסידות קרלין, מכניסי אורחים, אתם פה ירושלמים, תלכו פעם. אז בליל שבת, עוברים לפני הרבה. ולא, הוא לא לוחץ יד, כי לוחץ יד לכמה אלפי אנשים, זה אפשר אחר כך לא להזיז את היד שבועיים. אז רק עוברים לפניו, זה שבס, זה שבס. אז עברתי עם הילדים שלי לפניו, שבס, שבס של רבי, זה מסתבר מה אישי, ומברך אותם, מסתכל עליהם, מברך אותם. הייתי גם איזה גרת של הרב מלובביץ' היום, במקרה, אין מקרים. שהוא דן שם שהיה משהו בחסידות, שהרבי הקודם, תף שינטט, אני חושב שהוא היה חי. אולי לא בעצם. שהוא ביקש תמונות, של כל המשפחות של החסידים. הרבי רוצה תמונות של כל החסידים אצלו בבית. ואיזה חסיד כתב לרבי, מנחם מנדל ענה לו. אני חושב שהוא דייה, הוא כן הסביר את החותן שלו כנראה, אני ככה לא הצלחתי להבין ממש בתוך האיגרת, אבל כנראה שהוא... והוא יראה על זה, כאילו, מה זה תמונות? רחמנא ליצלן, מה זה תמונות? זה עבודה זעירה, כאילו, מה? ואז הוא מסביר לו, מרגיע אותו, זו איגרת מאוד יפה, מאוד מעניינת לראות איך מתפתחים דברים, כאילו מה שהיה אסור פעם, היום הוא בסדר, כאילו מראה איזשהו רוגע בעניין, והוא אומר, אדרבה, שאדם נותן תמונה לחבר שלו, אז מחבר את ההתקשרות ביניהם, זה לעיניו תמיד, הוא שמח בזה שהוא מקבל את זה, וזה אפשר לעשות מזה עבודת השם, זה לא אלילות, זה לא... זה מאוד מעניין, זאת אומרת, הוא רוצה תמונות, שיהיה תמונות שכל ה... להכיר את כל המשפחות, החסידים, התקשרות, שידעו כל חסיד שיש תמונה שלו אצל הרבי. הרבי מסתכל עליי. זה משהו מדהים. וזה באמת ככה, אגב. היה פה פעם אחר מכון מאיר שהגיע למכון לפני שנים, שגרתי פה, והוא סיפר איך הוא חזר בתשובה, אז הוא סיפר שהוא היה, עבד במשהו ביטחוני, ואמרו לו, תלך פעם לרבי מלובביץ', אתה בניו יורק, תקפוץ לשם, תיכנס. אז הוא סיפר שכשהוא עמד בקהל הגדול ככה מול הרבי והרפס סורק בעיניו את כל הנוכחים, אז הוא אומר שהמבט של העיניים שלו פגש אותי, הרגשתי כמו מסור, סכין, מנסר אותי מצד לצד, והוא ממשיך הלאה, וזהו. ואני ככה בפנים מרגיש ברור כזה. טוב, רגשות, מי חי ברגשות? ואז הוא שולח, הוא שנה אחרי זה מגיע עוד פעם, ואז הוא הגיע ביום ראשון, חלוקת הדולר, והוא עובר לפני כולם עם הרבי, הרבי לוחץ לו את היד, נותן לו את הדולר, ואומר לו, אתה היית אצלי שנה שעברה. וממשיך הלאה. חשבתי שהוא רק מעביר מבט. הרבי רואה מישהו, אתה רואה, כל כך הרבה כובעים וזה. מה הוא זוכר? זכר. צילם. ככה. אז, אז לעמוד מול, להעביר את בניו לפני שמואל, הנביא. אין שאלות. הוא לא, הוא לא גילה, הוא לא צריך לשמוע, אני רוצה להמליך איזה בן. או, אז זה, עכשיו אתה מביא ראיות. עד עכשיו דיברנו יפה, זה הטוב שעשינו את זה, כי עכשיו אתה מתחיל להרציא מהתנך, קצת לחפור. כל דבר שאומרים צריך להביא לו ראיה. אז האם ישי ידע? אז כנראה שהם ידיקו סוד יחדיו, אז נדברו יראי השם משל ראהו, והוא אומר לו בסוד, למה הוא בא? האם הילדים האחרים ידעו למה הוא בא? כנראה שכן. כי תסתכלו, בוא נקרא את זה עכשיו בפסוקים בפנים. אני לא בטוח שהזקנים ידעו. אבל מה נאמר? לא, שלום בועך? לא, שלום. שלום, לזבוח לשם באתי. התקדשו ואתם איתי בזבח. ויקדש את ישי ואת בניו ויקרא להם לזבח. כן, התקדש, הכוונה, הם צריכים לטבול, הולכים לזבח, זה, זה משהו של קדושה, צריך לטבול. ויהי בבורם, ויאר את אליהו, ויאמר אח נגד השם משיחו, זה דיברנו, ויאמר השם אליו אל שמואל, אל תבט אל מראהו ולגובה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, והאדוני יראה ללבב. מעבר למה שדיברנו קודם על הפסוק, קצת לשאול את עצמנו עוד שאלה, ואני ארשה לעצמי לשאול אותה, למה הקדוש ברוך הוא גער בו? או, למה היה צריך פה את הגערה הזאת? הרי זה, זה לא נעים, יותר מזה. זאת גערה מאוד חזקה. למה זה גערה מאוד חזקה לשאול, לשמואל? מה? יפה מה שאתה אומר. אבל למה זה גערה עוקצנית? כאילו, למה זה באמת איזה מכה, מכה? אז אתה עוד הסיבה, אני שואל, למה זה מכה? למה אתה מתייחס לזה כמכה? אבל למה זה מכה? לא למה הוא גוער בו. אתה מסביר למה הוא גוער. דיוק. אתה לא רואה. זה ממש כמעט ל... אתה ממשיך ללחוץ על שאול, אתה מפותר, אתה תלך יחד, ילך החבל אחר עד לי. אדם יראה לעיניים, הוא אומר לו, אתה שלי, אתה שלו או שלי, של מי אתה? מה זה אתה? שמואל הרואה, כן? כששאול פגש אותו פעם ראשונה, הוא שאל, איזה בית הרואה? איפה הרואה? הוא אומר לו, אני הרואה. אתה אומר שאתה רואה? תראה שאתה לא רואה. יש גם מצבים שאתה לא רואה. הראייה שלך היא ממני. מזכיר לו פה את ה... אז למה צריך את הגערה הזאת? עכשיו, עשתנו את ההסברים, זה... בוודאי, יש בהם דברי אמת. כן. יפה מאוד, כן? הבדל ניכר לעין, שאומר לו הקדוש ברוך הוא, מלא קרנך שמן, ושם לא אמר לו מה למלות. נכון? הוא לא אמר לו, מלא פח, צריך לשפוך עליו שמן, למשוך אותו בשמן, אז... השמן צריך להחזיק אותו באיזה כלי קיבול. אגב, פח זה לא מה שאנחנו היום קוראים פח, אלא פחים קטנים. כן? זה, זה קד קטן של שמן. וקרן זה כפשוטו, קרן, שעשוי מקרן של חיה, בהמה. ומזה יש משהו כבקבוק כזה, כן? זה משמש כמין איזה פקק מצד אחד, פקק מצד שני. כלי יחסון. למה בקרן? אז באמת הגמרא שואלת, הגמרא גם עונה, אבל תכף נראה את זה, לאן זה מתקשר, הקרן הזה? תכף תראה שלא צריך... זאת אומרת, כשתביא את הגמרא, אתה צריך לשאול על הגמרא מאיפה הגמרא יודעת את זה. איך הם הגיעו למסקנה הזאת? זה נדמה לי בברכות, אם אני זוכר נכון. אם אני זוכר נכון, זה בברכות. אתה שואל את זה קלוש קצת. צריך לשאול את זה ככה, עם דפיקה על השולחן. מה קורה פה? תחשוב על זה עוד, תשאל את זה יותר יצוק. זה נראה כאילו ששמואל לא כל כך, והקדוש ברוך הוא קצת דוחף אותו. אדוני היקר, פה זה אונס ממשי. הוא כל כך לא רוצה ללכת, זה צועק לשמיים, זאת צריכה להיות השאלה הראשונה. לא לשאול את זה בעדינות. מה קרה לשמואל? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך, והוא מתחבק. איך אלך? ושמע, מה זה איך תלך? קום תלך, מה? אז נותן לו הקדוש ברוך הוא פטנט. מה הפטנט? תתחבא. מה? תעשה את עצמך. משנים מפני דרכי שלום. אתה חושש, שאול הרגני, שאול עכשיו יהרוג אותי. כן? זה משהו... מה? יפה מאוד. יפה מאוד. קודם כל, אתה כבר עונה תשובה על השאלה למה שמואל מתנגד ללכת למנות את דוד. אנחנו אמרנו, הודעתי פה קבל עם ועולם, הגיע זמן דוד. הקדוש ברוך הוא מודיע, קבל עם ועולם, הגיע זמן דוד, ורק אדם אחד לא רוצה דוד. שמואל הנביא. מה קרה? ממה הוא מפחד? אני חושב שהוא תולה כללת ישראל על עצמו. זה בדיוק משה רבנו. מכן הנה מספרך אשר כתבת, ואל תשלח אותי לשם. אל תשלח אותי, אומר לקדוש ברוך הוא. תמחוק אותי. זאת אומרת, הוא כאילו לא אומר מה יהיה, הוא אומר שיהרוג אותי ושאני לא אעשה את זה. שאני אמות וזה לא יקרה. למה כל כך קשה? למה? כמו יונה הנביא שרוצה להתאבד, תזרקו אותי לים. ולא ללכת לנבא, להחזיר את נינווה בתשובה, כי הוא יודע מה נינווה יעשו לישראל אחר כך. בדיוק. למה? מי יגיד לנו תשובה? מי יגיד תשובה? מה? אתה תולה את זה באהבת שאול גדולה. יש משהו שהוא אוהב יותר. שאול חביב מאוד, אהוב מאוד, אבל יש משהו חביב עוד יותר על שמואל הנביא. אז זה ברמה הפרטית, זה בדיוק מה שגדי אמר, זה משהו שכאילו מעשי ידיי טובים בים, אדם חביב עליו מעשיו, קשה לו להיפרד מזה, הוא הקים אותו, הוא העמיד אותו, אבל פה יש משהו יותר גדול. מה? מלחמת אחים. אם על מלך אחד שמואל היה סבור שהעם עוד לא בשל, מה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לעם לא בשל? שני מלכים. אחד זה יותר מדי, אז שניים. אז עכשיו הוא ילך למלות מלך חדש, אז מה יקרה? אתה חושב שלדוד לא יהיו אוהבים? גם אותו יאהבו. תהיה מלחמת אחים, תראה מה קורה היום. אנחנו לא מתחילים קצת למתוח את החבל? יש כאלה שאוהבים את אהוד ויש כאלה שאוהבים את דוד. אז מה, מה יהיה? זה יתנגש, יתקרב, ילכו לפה, ילכו לפה, או שיזרקו אותם למדבר, או שיזרקו אותם לכלא, או שיריבו. זה לא דבר פשוט, זה דבר מאוד טעון. אני אומר, זה אפשרות פשוטה. כן? תכף תראה שגם על זה הקדוש ברוך הוא גוער בו, גערה על זה. אבל אני אומר, ההבנה הזאת שהוא בעצם אומר, כי השאלה הייתה, הרי יש פה חשש הרבה יותר גדול, שאולם הוא לא הוא יהרוג את המלך. מה זה יעזור שאני אמנה מלך? אז מה, אז הוא חושב שמעשה השם, מעשה ידידי השם ייבטלו? הוא מבין שלא. הוא מבין שההשתדלות, החריצות, הבל והגזרה האמת. אם הקדוש ברוך הוא רוצה... אז דוד יהיה מלך, יהיה מה שיהיה. נכון שאין סומכים על הנס, ושאול באמת ישמע שאול ויערוג. אבל למה הוא לא אומר ירגעו? כאילו, מה טעם תשלחני הלא ירגעו שאול? ככה צריך להיות כתוב. זאת אותה השאלה. התשובה לזה, כמי שתולה בעצמו. הוא בעצם מתכוון על אחרים, אבל הוא רוצה לקחת את זה על עצמו. הוא אומר שיערוג אותי ואני לא אעשה את זה. הוא לא רוצה בכלל להגיד שדוד יערג מזה ושתהיה מלחמת אחים, או ששאול יערג. מישהו פה יהרג. כמו שקריבקה אומרת, למה אשקל שניכם ביום אחד? היא לא מתכוונת, הרי יעקב נצח. יעקב יודעת שהוא הובטח לו, והוא יהיה הבן הנכון, והוא... אז תגיד גם פה, אין סומכין על הנס. תברח. אל תסמוך על זה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, וסב הוא רשע איזה. הרשע יש לו כוחות. יש לו בחירה חופשית, הוא יכול לעשות. הקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות לעשות בעולם הזה. בחירה חופשית מאפשרת לרעים לעשות רע. כמו שראינו בגדלי התאומים, ועוד כאלה אירועים דומים. שיכולים לעשות רע גדול. רשעים קטנים יכולים לעשות רע גדול. אז לברוח, לא להישאר במקום הזה. המצד שני, כשהיא אומרת, למה יש כאן שניכם? כי היא אומרת לו, מה נפשך? אם הוא יהרוג אותך, אז פשוט. אז מה נשאר לי? עשיו? הוא מת כבר עכשיו. ואם אתה תהרוג אותו, אז גם יצא לי מזה. שמה? עם שקם על בסיס של רצח? על גבו של האחר? גם זה לא שווה לנו. עם של אהבה אתה צריך להיות, עם של אמת. אז תלך. תן לקדוש ברוך הוא לגלגל את העניינים. מה התשובה? יפה מאוד. אז אם עכשיו ההוכחה למה אתה מפחד או על עצמך או על העם, אתה מתערב לי בחשבונות, אז אומר הקדוש ברוך הוא כזה בתמימות. אתה יודע מה? אתה צודק. קח עגלת בקר, הכל יהיה בסדר. מה קורה עם העגלת בקר? זה יסווה? הרי שמואל צריך ללכת בשושו כזה, ככה בשקט, אף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה, גם ככה הוא גם נעלם. כמו שהוא בא, צ'יק, נעלם. אז מה עושה עגלת בקר? הנה השאלה. כן? וכל העם? והחרדו, למה? פתאום כולם יוצאים לקראתו. הוא רצה לבוא בשקט, מה הוא ביקש? מה קרה? מה גרם להם? וגם הוא נחרד. שכל בסדר, תדאג. אבל למה הם חרדו לקראתו? השלום בואך? סימן שאלה, למה לא? מה הבעיה? מה קרה פה? את שבית לחם. איך הם מעלים את זה על הדעת? יש להם סיבה אחת לדעת, בלי אולי. בוודאות. יפה מאוד. So, תן, פרט מעשיך, פרט דבריך. עגלת בקר. אתה אומר את הכל ורק לא את הדבר. נו, מתי מביאים עגלת בקר? איפה? עגלה ערופה. עגלה ערופה. ומה, מתי מביאים עגלה ערופה? למה מי מת, אתה שואל? זה גם מה שהם שואלים, מי מת? הרי צריכים, מה עושים שמביאים עגלת בקר? או הפוך, זה מתחיל הפוך. זה מתחיל הפוך. בדרך כלל, אם יש מוטל גופה שלא יודעים מי קאו, נכון? יצאו זקני העיר הקרובה, ונטלו את ידיהם בנחל, וערפו עגלה ערופה והגבולה בנחל, ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ואיננו לא ראו, נכון? אז איך התהליך יקרה? התהליך יקרה הפוך. שאיזה נער רואה צון יגלה את הגופה, ירוץ יספר לאבא, אבא יספר לזקנים, הזקנים יחרדו, יצאו כולם לראות את הגופה, לראות שלא עבדו עליהם, יגלו את הזה, יצאו לזהות, יצאו לזה, חבר'ה קדישה, אסור להם לגעת, כי זה צריך קונה את מקומו, ועכשיו הם יגלגלו, יש סיפור שלם, בית הדין הגדול, בירושלים, יוצאים, מודדים לאיזה עיר זה הכי קרוב, זה התהליך הנורמלי. ופתאום מופיע שמואל עם עגלה, עגלה, מה הם סבורים? שמישהו נרצח פה, קרה משהו. יפה מאוד, יפה מאוד. חז"ל, מה זה וירב בנחל? אני הסברתי את זה בפשט, שהוא כולה חיפש לעשות ריבים. שלנו המים, לכו מפה, זה גבול שלנו, רשת אבותינו, במקום להתעסק, להיכנס בהם במצוות השם. אנחנו עם חז"ל, לא ריב איתם הוא עשה, זה גם לא סותר, זה שני רובדים שמשלימים זה את זה. עשה ריב עם קונו, הוא עם חז"ל, וירב על עסקי נחל, על אדם אחד, תראו איך ההתאבטות הזאת, שכשאדם לא פועל נכון, אז איך העיוות, קודם כל העיוות, סטייה מקיום מצוות, זה קודם כל סטייה מסגולתם של ישראל. כל פגיעה בסגולת ישראל היא מיד תוליד נפילה איומה ונוראה. רחמנות על אכזרים, ונתינת כבוד לרשעים, ומחסה לסתנים כאלה. מיד זה יצא. כי סגולת ישראל היא האיכות האנושית, זה הטוב האנושי. וברגע שהוא משווה את ההלכה שנאמרה על ילד אחד, על איש אחד ישראלי, מביאים, עורפים עגלה בנחל ואומרים ידינו לא שפכו, ועל כל התינוקות האלה שאני ארוג פה, ועל כל האלה שאני אעשה, כמה עגלות ערופות אני חייב? מה אתה משווה? מה אתה משווה בכלל? תעשה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליך. ואיפה אתה יודע שיש עגלה ערופה? מהקדוש ברוך הוא. מאיפה אתה יודע המלאק? מהקדוש ברוך הוא. אז תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. וירב בנחל. מזכיר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ממשיך שם עם הנחל ההוא. קח עגלה ערופה. קח עגלה ערופה. או שאומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מפחד שתהיה מלחמת אחים וישפך הרבה דם? אני מידי יצא הכל. נפש לפני יעטוף, ונשמות אני עשיתי. אל תשכח של מי אתה. למה מביאים עגלה ערופה וידינו לא שפכו וכדומה? אתה רואה נכון, אתה אחריות שזה כן. אבל גם זה בשבילי, זה לא בשבילכם. זה לכבודו כזה של הקדוש ברוך הוא, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. וזה אסור לרצוח, כי האדם שייך לקדוש ברוך הוא. אתה עכשיו לוקח לעצמך את התורה? אתה כאילו משתמש בתורה עכשיו כדי להציל את עם ישראל? עם ישראל שצריך לגלות את התורה, ולא להפך. אותה נקודה של התפארת, של המלכות אל התפארת שעשה שאול, שלקח את התפארת אל המלכות, עושה עכשיו שמואל לחוכמה שמתגלה בתורה. כאילו, מוריד את החוכמה, במקום להעלות את התורה אל מקורה, אבי התורה חוכמת אלוקים, חוכמת אלוק הממעל, ושייכות אלוקית מוחלטת, הוא כאילו מנסה להתחכם, כאילו מנסה להראות, תשמע, יש פה איזה בעיה עם העגלה ערופה פה, יהיה פה מלחמת אחים, יהיה פה הרבה מתים שלא יזוהו, יש פה בעיות, יהיה פה. הוא אומר, קח עגלה ערופה, עוד לא ערופה, קח עגלה ותלך והכל יהיה בסדר, והם ישר חרדים לפניו, הוא כאילו גם גוער בו, אומר לו, אתה חושש ובגלל זה אתה לא עושה את מה שאני מצווה אותך? אתה תעשה, ויהיה חרדה, ויהיה גילוי, ולא יקרה שום דבר, תעשה את מה שאני מצווה אותך. מין גערה בעצם המעשה. לא בהסוואה, בדיוק להפך. ברמקול אתה תלך, עם רמקולים. כמו שאלת קיטבק, שואלים את המפקד, קיטבק גם להביא, לא תביא גם קיטבקים. שואל אותו, אולי לא ללכת, אולי זה מסוכן, אבל לא אין בעיה, תיקח רגלה ערופה, זה יהיה בסדר. אז יש רעש גדול. אם לא היית אומר כלום, היית הולך בשקט, אף אחד לא יודע, היית בעל הבית, דופק בבית של אישה, הוא אומר לו, תשמע, אולי יש פה איזה ילד שאפשר לראות, אפשר להסתכל על הילדים שלך קצת. בשקט היה, הוא אומר לו, כן, הוא בצון, תחפש אותו. אז שמואל היה מחפש אותו, בצון. אותי שלח השם למשוכחה למלך. היה מגיע לאיזה ודי, מוציא את הפח, שופך לו על הראש, ותשאת את הקרן, וזהו, נגמר, בשקט. עכשיו שעשית כאן שאלות, שאלת קושיות, אז קיבלת עכשיו הופעה גדולה. שגם מזה התגלגל דבר. תכף תראו, גם מזה מתגלגל. כן. יפה מאוד. יפה ביותר. יפה ביותר. כן, גם איפה רואים את זה בצורה הראשונית, את ההערה הזאת שלך? בפרק י' ג', תסתכלו רגע בפרק י' ג', כאשר שאול מפספס בפעם הראשונה. פרק י' ג', פסוק י' ג'. קל לזכור. ויאמר שמואל אל שאול, נסכלת. לא שמרת את מצוות אדוני אלוהיך אשר ציווך, כי אתה הכין אדוני את ממלכתך אל ישראל עד עולם, ואתה ממלכתך לא תקום, ביקש אדוני לא איש כלבבו, ויצווהו אדוני לנגיד על עמו, כי לא שמרת את אשר ציווך אדוני. כן, ביקש השם לא. זה היה יכול להיות המבחן שלך, האם אתה מלך של הקדוש ברוך הוא או מלך של העם. האם לנו מלך, שזאת הייתה כל הבעיה שבגללה שמואל לא רצה לתת להם? אתם לא מבינים בשביל מה מלך. אתם רוצים לעצמכם מלך? לנו? מלך צריך להיות הקדוש ברוך הוא. כמו שכהן צריך להיות הקדוש ברוך הוא. בית אלי, ששאול, שמואל גדל שם. גם שם כתוב, תסתכלו רגע בפרק ב', אם אני זוכר נכון, אז למדנו את זה גם הפוך. כשלמדנו לכהנים, אמרנו, תראו את הקשר בין הכהונה למלכות. בפרק ב', בספר שמואל א', הוא אומר שם כך, פסוק למד ד' למד ה', וזה לך האות אשר יבוא על שני בניך אל חופני ופנחס ביום אחד ימותו שניהם, והקים אותי לי, נגש על המילה, לי, והקים אותי לי, כהן נאמן כאשר בלבבי ובנפשי יעשה, ובניתי לו בית נאמן והתהלך לפני משיחי כל הימים. אין? אותו דגש. כהן של מי? כן, הוא אומר לו, אתם כהנים אתם. ותכבד את בניך ממני, להבריאכם מראשית כל מנחת ישראל לעמי. אתם משתמשים בקורבנות לעצמכם, לוקחים את המעשרות לעצמכם. שכחתם של מי אתם. כן? לי, כהן, לי, מלך. כן, שני הדברים שהם מכוונים. המקדש, ועשו לי מקדש. לכהנו לי. כן? ראיתי בבניו, לי מלך. וזה... השדרוג, זאת אומרת, שמואל היה עכשיו, שאול עשה עכשיו איזו הכנה, היה אפשר שהוא יהיה. היה צריך להתאמץ בשביל זה, קצת להתאפך, קצת להיות ערני, להיות נאמן. ואז הוא היה זוכה, ובאמת לנצח. כי כל מי שדבק במידה אלוהית כזאת של נאמנות ושייכות, בכל ביתי נאמנו, אז הוא נצח, הוא דבק בנצח. נצח זה משה רבנו, נצח היא נחלתנו. הוא היה דבק בזה. ואז לא הייתה שאלה איך הוא היה מסתדר עם דוד. גם דוד הוא נצח, נכון? אז גם דוד היה. ויונתן ודוד כמעט סידרו את זה ביניהם יפה מאוד. בדיעבד, כמעט הסתדר. יכולו להסתדר ביחד. אז מה זה עלי? ראיתי בבניו לי מלך, כן? לך ושלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. זה מלך לי, לא מלך לעם. מלך לי. וזה דבר שילווה אותנו עכשיו, זה זמן דוד. זאת אומרת, להבין מה ההבדל בין דוד לשאול, מה בין שאול לדוד, זה המילה הקטנה הזאת שזיהית, בין לנו מלך ולי מלך. זה כל ההבדל. קטן קטן, אבל משמעותי ביותר. כן. הרגן, כן. כן, כן, אבל עגלה, זבח ועגלה יש רק אחד. אין עוד עגלות, לא מקריבים עגלות. יש פר בן בקר, יש כבש בן שנתו, יש סעירת עיזים. הבן דווה אם אפשר להביא, לא, לא יודע להגיד לך כרגע, אני לא בטוח. לא, כן, 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 יש, יכול להיות שכן. כן, יש. אני יודע את זה מהסיפור על בית שמאי ובית הלל. שהייתה מחלוקת גדולה בבית שמאי לבית הלל לגבי, על, אם סומכים על, על קורבן ויום טוב. בשבת, יום טוב, יום טוב. יום טוב. אז זה שם תיאור שם של, שהיה כמה, כמעט מלבקות הלכו בבית המקדש, אז הוא קשקש לה, שאל, מה זו? מה זו? חטאת? אז הוא קשקש לה בזדבו, עשה אותה כאילו שהוא זכר, כאילו שזה רימה אותו שם, וזה עשה תרגיל. אז כנראה שיש גם עגלת, עגלת קורבן אחר, אבל, בן דבה. אבל כקורבן, הוא בא, אתה רואה שזה, אתה רואה לפי התוצאות, שזה מה שהיה בעיניהם. הם היו בטוחים שמגיעה לפה עגלה ערופה. תראה, עכשיו כבר לא נעים, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו בציווי מפורש, תיקח עגלת בקר והכל יהיה בסדר, אז גם אם הוא הבין שהקדוש ברוך הוא פה העמיד אותו בבינה, אז הוא עומד בפינה. אי אפשר לעשות תרגיל פעם שנייה. הוא הבין שהוא כנראה שתפס את הביקורת הזאת, כן. הוא יקבל עוד כמה נזיפות פה היום. שמואל לא יצא נקי. יצא לו עוד כמה, פעמיים, שלוש פעמים הקדוש ברוך הוא נוזף פה. פעם אחת זה עם העגלה, פעם שנייה זה שהוא אומר לו, אתה לא רואה. ופעם שלישית, איפה פעם שלישית? מי זיהה? חוץ מחזל? לא צריך לבוט בשביל זה, צריך להיות חכם. איפה הפעם השלישית שהקדוש ברוך הוא גואר בשמואל? איי, אמרת נכון, אבל לא את המילה המתאימה. קום! משיחי עומד ואתה יושב? קום מושכהו, כי זהו. נו, אבל מה רוצים ממנו? למה שלא יישב? למה שלא יישב? הרי כמה זמן עבר מהרגע שהגיעו שיש פה תקלה? ופלא בעיניי שלא עליתם על זה מיד. לא יאומן, הקדוש ברוך הוא מה עושה לו? מה, זה התעללות בזקן. לא רק שהוא לא רוצה ללכת, לא רק שהוא הקפיץ לה שם, הזעקה עשה לכל הזקנים, יצאו לקראתו חרדים. ולא רק זה, הוא גם לא אומר לו מי, בסדר. לא אומר לו מי, אבל כבר הוא שואל, התמו הנערים? כאילו, איזה בושה. אז מה שמואל חושב עכשיו לקדוש ברוך הוא? מה, באמת אני עד כדי כך שהוא רוצה להתעלל בי? מה עשיתי? זה ממש בושה. מה זה מזכרים? נכון, יש, שער אחד, באמת השארנו איזה אחד בשדה. נו, אז עכשיו זה כבר בינגו. אבל לא צריך להביא אותו, כבר יודעים שזה הוא. אז הוא טוב, תשב, תשב, אנחנו נביא, עד שהוא יביא, עד שימצאו, איפה ימצאו אותו? דוד המלך, יש לו פלאפון, החברה שלו, אין לה קליטה. בטח לא איפה שהוא מסתובב. בטח יתאמן פעם אחת עם הכלא, העיף את הפלאפון ביחד עם ה... איפה ימצאו אותו? שיגנר זה, מה, הוא מסתובב פעם פה, פעם שם, איפה? רגע. אז קודם כל אתה מבין שאומרים לו, שמואל, שב, זה ייקח זמן עד שנגלה אותו, מחפשים אותו, מביאים אותו, מריצים אותו, נכון? בואו, רוץ מהר, שמואל מחכה לך, ותשתוק, ואל תגיד ככה, וכל האחים הגדולים יושבים לו על הראש. והתפזרו כולם לחפש אותו. מחפשים את המשיח, נכון? מחפשים את המשיח. מחכים לדוד. תראו איזה מין אל אוול, כמו שאומרים הערבים. מהרגע הראשון, עוד לא יודעים את השם שלו, כמו היום, לא יודעים את השם שלו, מי זה המשיח, ומחכים לו. ומי מחכה לו? שמואל הנביא, נכון? הרבנים גדולים מחכים למשיח, אבל לא יודעים מה יהיה. מתי יבוא, מחר יבוא, מתי יבוא, מתי עתימר שואל הבעל שם טוב. ורבנים גדולים, יודעים מה יהיה, אז את ההתנתקות היינו יכולים לדעת, היא כן יהיה ולא יהיה. הם המשיח, לא יודעים שום דבר. אז החיקוי הגדול הזה, מחכה שמואל הרואה, הרואה, ואז פתאום הוא באמת רואה, אתה אומר נכון, הוא רואה, הנה הג'ינג'י מגיע, הוא רואה מרחוק, אדמוני. אז הוא מתקרב קצת, הוא רואה שהוא גם יפה עיניים. אבל הוא כפור. לא, לא, הקדוש ברוך הוא, משיחי עומד, הרי אתה יודע שזה הוא, נגמר. אין עוד, תמו נערים, זה. משיחי עומד ואתה יושב, קום, מושכהו, כי זה הוא. גערה שלישית. אין, זה ממש מעניין מאוד, הגערות הללו, מי שירצה לעשות בזה תורה, מוזמן. כן. יפה מאוד. אגב, דיברנו על זה שבוע שעבר, שעל זה בדיוק מה ששמואל משנה. הוא אומר לו, אותי שלח השם למשוכך למלך. זה יותר מזכיר את מה שהוא יעשה עד מעט לדוד. הפעם הוא נשלח למשוך מלך, ולא הקדוש ברוך הוא שלח את דוד אליו. בוודאי שיש לזה משמעות. כי הרי שמה, שאול צריך לעבור שינוי. להתחבר אל הנבואה, ולהתהפך להיות נביא. עד כדי שיגידו, אגם שאול בנביאים? מה זה היה לבן קיש? אגם שאול בנביאים, מתפלאים, על כן תהיה למשל, אגם שאול בנביאים. ופה זה בדיוק להפך, מי צריך להשתנות? שמואל. שמואל צריך לצאת מהקונספציה של שאול, ולהיכנס לראש של דוד. קום משכהו, כי זהו. כן. אז זה נדבר בהמשך. זה חשוב מאוד מה שאתה מעלה. יש פה דברים חשובים מאוד. כן, הקשר בין... כל פעם שדוד עולה איזה מדרגה, שאול נופל, זה מרוקן אותו, זה כאילו ממש... יש לך
שאלה, למה בעצם כל העניין של המשיכת דוד עכשיו, עוד ששאול אין הרי מלכות נוגעת כמובן לא מימן ראש השנייה. אז למה איזה קשר, למה הלחן הזה?
עזוב, אתה יכול... ההערה הזאת שלך, אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה, זה יכול להסביר לך למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לשמואל מי הוא המיועד, שיתקף קצת, השעון עוד לא מתקתק, עוד לא הגיע הרגע המתאים, אז שיחכה קצת, שישב בינתיים, שישתה משהו, שיסתכל על יהודים נכבדים, יראה קצת את הבנים של ישי, מי האחים שלו, מה קצת סיפורים על המשפחה, יוציאו אלבום תמונות, יספרו לו, עד שימצאו את דוד, זה קצת זמן. בדיוק היום, הלך לי לאיזה מקום רחוק יותר. זה לקייל, בדיוק הרגע. המשמעות של אין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה, זה, קודם כל, אתה מבין שלמלכות יש, לכל נימה יש שורש. אז שאול בשורשו, זה גם מה שקשור לרוח הרעה ששאלת. שאול בשורשו ניתק, ניתק השורש, מאסתיהו. ניחמתי כי המלכתי, זה שערה תלושה. ודוד, זה רק עוד לא מתגלה. זה צמח דוד עבדך, מהרת הצמיח. אתה רואה את הצמיחה הזאת האיטית של דוד, איך הוא צומח להיות מלך. אז הנימה הזאת עולה, ו... כי מבחינת הקדוש ברוך הוא אין שאול. אבל הוא... הנה, אתה רואה, נכון? אתה אומר עדיין מלך, אז אתה ממש מחזק את הפרשן שאומר, אך נגד השם משיחו. הוא עדיין מלך. נו, אז תשאיר אותו. הוא אומר לו, אתה לא רואה טוב, הוא כבר לא מלך. מאסתיהו. אתה לא הבנת מה זה מאסתיהו. הוא לא מלך, הוא מתנהג. זה כמו זנב לטעה. אבל הוא לא מלך. אגב, מי שלא יקבל את הפרשנות הזאת שאני אומר עכשיו, זה דוד בעצמו. הוא יגיד, וזה יהיה המבחן הגדול של דוד. זה מה שיצניח את דוד. לחוות ממש ברמח עברה ושסה גידיו, שמלכות היא של הקדוש ברוך הוא ולא שלי. מי שלח ידו במשיח השם וניקה. אז בשביל זה צריך את הכמלוא נימה הזה שאתה אומר. אז הגיע הזמן דוד, אבל צריך להשאיר את השערה התלושה כדי שדוד יהיה דוד. שיבחן האם הוא שלי או האם הוא כמו. עליו אפשר לסמוך, אומר הקדוש ברוך הוא, הוא ידע לעשות את זה. וזה מבחן אדיר, זה שהקדוש ברוך הוא יודע שהגיע זמן דוד, זה לא אומר שדוד יודע שהגיע זמן דוד. אצלו זה כל רגע מתח אישי, כי הרי כל שנייה זה ממש חרב על הצוואר. חרב חדה מונחת על צווארו כל הזמן. כפסע ביני ובין המוות, הוא אומר, כמה פעמים. אז זה מבחנים עצומים, אנחנו צריכים לדעת למה מחכה לנו, אנחנו עוד משחקים ב... שיש תהילים, מזל שיש לנו תהילים אותו, אולי בגלל זה אנחנו ניצולים מכל מיני. מי? ישי? העם. תראה, זה קשה לשפוט את זה. אני מניח שאנשים ראו והסתכלו. הרי היה איזה דיבורים. הרושם הוא, הרי תסתכל בפרק הקודם, ודאי שמקרוב ראו את השינויים, הרגישו מיד בדברים. אנחנו נראה את זה בהמשך, כן, ממש, תכף תראה את זה, בפרק ט"ז רואים את זה, אבל מה שאתה שואל, אם העם ידע, אני חושב שלא. ברגע הראשון בטח לא. העם הכללי לא ידע למה, איך אני רואה את זה? ויאמר שמואל אל שאול, אני קורא בפרק ט"ו פסוק כ"ד, חטאתי, כי עברתי את פי השם ואת דבריך, כי יראתי את העם ואשמע בקולם, ואתה שנה את חטאתי ושומי ועימי ואשתחווה להשם. צ'יק צ'אק הוא רוצה כבר, כפורה, חפר לי. ויאמר שמואל אל שאול לא אשוב עמך, כי מאסת את דבר אדוני והמאסך ממלך. פעם שנייה הוא אומר לו את זה, להיות מלך על ישראל. ויסוב שמואל ללכת, ויחזק בכנף מעילו ויקרע. ויאמר אליו שמואל, קרע אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממכה. ואתה שואל, האם את זה העם שמע? ראה ושמע. אז שמעיל נקרא, אולי ראו שהוא מחזיק לו את המעיל, שמעו כזה, קנץ' כזה, והסתכלו. יכול להיות שזה היה באמת מרוחק, הוא הלך לקראתו. נכון? הוא רואה אותו בא, הוא הולך לקראתו. נכון?
שאלה. שאלה אם זה היה קודם,
לא, 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 לא כתוב שהוא הולך לקראתו. הולך לקראתו זה היה בקודם. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. ויאמר, חטאתי, אתה, כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל, ושוב עמי והשתחוויתי לאדוני אלוהיך. מה יעשה שמואל עכשיו? וישב שמואל אחרי שאול, וישתח הוא שאול להשם. ושוב, תוסיף לרשימה של ההתחבקות, עד כמה הוא מסייע לו, מכסה, הוא מכסה, הוא מסתיר, לעיני העם, כמה שהוא אוהב אותו. על כל פשעים תכסה אהבה. הנה הפסוק, לכתוב, על כל פשעים, אתם רוצים לחפש דוגמה, מה זה על כל פשעים תכסה אהבה? הנה הדוגמה. זאת אומרת ששמואל אוהב את שאול מאוד. כל כך ראה בו את התחליף הראוי, לא עצמו, למה פספסת? למה לא שמעת בכל השבע תעת אל השלל? אין לך שלל גדול יותר מאשר הנבואה, המקום, אתה המחליף שלי, אתה משיח השם. מה זה המעט כבשים האלה שהבאת? זה התחליף. לא, אבל אני אומר עוד פעם, הם עוד לא ידעו, עוד לא ידעו שהוא בא אליהם. הם עוד לא ידעו שהוא בא אליהם. הזקנים, אבל הפחד הוא רק הרגלה. תסתכל, זה פשט הכתובים. למה שיחרדו? מה קרה? כדי לחרוד צריך שיקרה משהו. העגלת בקר, הוא מגיע. והם שואלים אותו, השלום בואיך? אי אפשר לדמיין פשוט דבר אחר. הם רואים את העגלה איתו, והעגלה זה בדיוק מה שזיהו פה, שזה עגלה ערופה בנחל, זה מה שהם חוששים. וחז"ל באמת מוצאים את זה, את כל המחשבות של שמואל, וכל המחשבות של שאול, וכל העתיד שהולך להיות פה. סכנה גדולה, מלחמת אחים. רצח, כן. יפה מאוד, יפה מאוד. שמעתם את השאלה? תראו עוד אחת, תראו עוד אחת בפשט הכתוב. למה הוא לא כתוב וימשכהו מקרב אחיו, הבדיל אותו במשיכה, ובמקום זה כתוב וימשכהו בקרב אחיו. זה יפה מאוד מה שאתה אומר, תדע לך שהגמרא מסכת פסחים נוגעת, מה שהיא אומרת שם על הרגע הזה, אנחנו לא נספיק את זה היום, אנחנו נעשה את זה אולי שבוע הבא, זה מעמד מרשים ביותר. והכל לדעתי חזל לקחו מהאות האחת הזאת. אם, קודם כל מקרב אחיו, לא צריך, למה? למה לא צריך להיות שהוא לקח אותו, המליך אותו מקרב אחיו? כי זה כבר קרה. זה כבר קרה. כן? כן? זה כבר קרה. הוא כבר, ברור. הם כולם רואים שזה לא באלה בחר השם, והוא שואל אותו, תמו הנערים? והוא אומר, עוד שער אחד קטן. נו, אז זה הוא, גמרנו. ואז יש להם המון זמן לחשוב, המון זמן לחשוב, אלה הוא. אני לא בטוח אם האחים הלכו לחפש אותו, כנראה שכן, האחים הלכו לחפש אותו. אתה יודע מה זה? שכל האחים האלה, שעכשיו אני אמר להם, לא בכם בחר השם, לא בהם בחר השם, ואני מניח שהם כן קלטו שהולך להיות פה משהו, כי בכל זאת היו דיבורים בין ישי לבין דוד, לבין שמואל, והם רצים, אני מניח שזה הם, כי הם לא רוצים שיתפרסם הדבר, לא ישלחו איזה נער שלישי לחפש, מישהו אחר שהוא לא מהמשפחה. באחריות גדולה מאוד הם הולכים לחפש אותו, ולדאוג טוב שהוא ידע לשים פרופורציות, כי זה מצב מסוכן ביותר, ומתחיל להבין כמה שהמצב מסוכן. וכל הזמן הזה שמחפשים את דוד, זה אחרי שאומרים חז"ל, הם לא כל כך אהבו אותו. אומרים חז"ל, מה נאמר באותם רגעים, זה רק מה בפסחים, מה נאמר באותם רגעים, אותו פרק שאנחנו רואים בהלל, מה? מוזר הייתי לאחיו ונוכרי לבני אמי, זה בפרק מ"ם, אני חושב, למתת. והוא חז"ל, הם אמרו, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אבן מעשו הבנים, הם מעשו את דוד, לא סבלו אותו, לא סתם הוא נשכח. ישי פתאום לא זוכר שיש לו עוד ילד. הוא אומר לו, תקדש את ישי ואת בניו לי לזבח. הוא אומר לו, תקדש, הוא אומר, תקדשו, כן, ויקרא להם, ויקדש את ישי ואת בניו. מה, דוד הוא לא בנו? חושבים בו שהוא כזה. הוא לא כזה באמת. מוזר הייתי לאחי, נוכרי לבני אמי. אומר דוד, ממזר הייתי בעיניהם. כן? בכלל, הכי לא צפוי. הכי לא צפוי. ורואים עד כמה זה לא צפוי, ורואים שגם שמואל כבר יודע בוודאות שזה מתקרב, הוא שקוע במחשבות שלו, הוא תפוס, הוא אומר, איך זה יהיה המלך? הוא לא מאמין על הדעת. כל מה שסיפרו לו, על כל מה שקרה פה. בסדר? זה חז"ל יגידו, אנחנו נראה את זה בפנים. בואו נגיע עוד הערה אחת, עוד שאלה אחת, ונעצור. כן. יפה מאוד. יפה מאוד, יפה מאוד. זאת אומרת, עכשיו הם מנסים להגיד, זה תשמע, דווקא את זה, כאילו... אומרים חזל, דוד המלך, לא סתם כתב תהילים. ומיום שהוא נולד, הסתכל על הכוכבים, אמר שירה. הסתכל על שדי אמו, אמר שירה. הסתכל על זה, כל דבר, הוא יש לו מה להגיד זה. כבר עושה מזה סרט. והם שמעו, הילד הזה בן שלוש הסתובב להם שם, הג'ינג'י הזה, שיצא ג'ינג'י, לא כמו כולם. וכל הסיפור מהרקע מאחורה, שחזל מספרים, ועוד אומר להם, אומרים חזל, אני עתיד להיות המלך של ישראל. אתה עוד לא כבשת את ירושלים, כבר אתה מסינדרום ירושלים, כבר אתה משיגנר. אחרי זה אומר להם, אני עתיד להרוג את גוליית, אני עתיד להרוג גיבורם של פשטים. היקום, ילד, תרגיע. אז שולחים אותו לצון, ועכשיו אתה בדיוק, אתה מלא את הנקודה. שמואל צריך לנעוץ קנה בשולחנם, בשולחן הסלון של ישי ובניו, להגיד לי, אני לא זז מפה עד שתביאו אותו. יא וסי לו, תשמע, אולי אתה טועה, זה לא נראה לנו פה איזה... עד שאתה הולך לחפש פה איזה מלך, אתה צריך פה לבדוק, פה זה לא עניינים פשוטים. לא, חבר'ס, לא אזוז מפה עד שיבוא לפה. נו, זו אמירה יפה לסיים את השיעור. לא נזוז עד שתביא לנו את דוד. זה מה שאנחנו רוצים. יפה מאוד. יישר כוח.